הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
לכל המאזינים, ערב טוב ליוסי אייזנטל, אשר גרייבר, שכאן נמצאים איתנו באולפן. ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו סביב הנושא של פשרה בתוך מערכת הנישואים. אחת מהבעיות במערכת הנישואים היא הפשרה. כמובן, בשביל שבני אדם יסתדרו האחד עם השני, הם חייבים לנהל את מערכת הפשרות שלהם. בני זוג מאמינים שהם בוגרים. כשהם יודעים לוותר ולהתפשר, הם מרגישים לא אגואיסטים. הם מרגישים שהם יכולים לתת מעצמם. ובכל כמה הזדמנויות מזכירים איך שבני זוג צריכים לדעת לוותר, לוותר, לוותר. וזה נכון, בני אדם שרוצים לחיות ביחד צריכים לדעת לוותר, להתגמש. זה לא חידוש גדול, כל אחד מבין את הדברים האלה, שבשביל שבני אדם יסתדרו הם צריכים מדי פעם להתגמש. בהרבה מקרים אפשר לראות שבני זוג הם מבטרים יותר מדי, ולפעמים גם כן צוברים הרבה מדי כעסים. אפשר לראות גם בני זוג שלא יודעים לנהל את מערכת הפשרות שלהם. לדוגמה, הבעל אומר לעצמו שהשבת הוא מוכן לנסוע להורים של אשתו. כעבור פרק זמן קצר, הוא משכנע את עצמו שהוא מוותר, ועוד פעם הוא מוכן, ועוד פעם הוא מוכן, וזה טוב, וזה ערכי, וזה באמת יכול להיות מצוין. אבל מצד שני, אחר כך הוא מרגיש מצב רוח ירוד, הוא מרגיש לא נעים, הוא יכול אחר כך גם לכעוס, ואז אשתו תאמר לו, מה אתה כועס? למה אתה מגיב כך? הבעל לא תמיד ידע להיות מספיק מודע, אבל אמר, זה בגלל שהוא ויתר יותר מדי, הוא עשה משהו חשוב, אבל בינתיים הוא גם צבר עוד ועוד תסכול. ואז כשזה מתפרץ, זה לא פעם, כואב הרבה יותר. ואז כשהוא מתפרץ, עוד מתלוננים עליו, למה אתה מתפרץ? למה אתה כך כועס? וזה במקום שהאישה תאמר לבעלה, אני מבינה את הכעס, כנראה שיש לך סיבה, אני מבינה שוויתרת הרבה, וזה יותר מדי, אבל באופן טבעי, בגלל שבעלה ויתר, ובצורה יפה כל כך, שהוא אפילו אומר לה שהוא מוותר, והוא עושה את זה למענה ולמען המשפחה, היא לקחה את זה כמובן מאליו, לא מרוע לב, ואת ההתפרצות בסוף שהוא אמר, זהו די, אני כבר לא יכול, היא כבר לא לוקחת את זה כמובן מאליו. וכך הדברים יכולים להיות פעם נוספת במקרה הפוך, בין הבעל והאישה, האישה והבעל, האדם שמבטר, מפתח תחושה שחייבים לו, ואם חייבים לו, אז הוא מצפה לתגמול. ואפילו אם הוא אומר שהוא לא מצפה את הגמול, זו לא פעם רק חוסר מודעות עצמית. הוא עדיין לא מקשר בין ההתפרצות בסוף המעשה לבין הצטברות הוויתורים. אפשר גם לראות את זה שאחרי שהאדם הזה פחות ופחות מוותר בצורה לא יעילה, ועושה את זה בצורה יעילה ונכונה, כמו שבעזרת השם נראה, אז הוא פחות גם סובל מהצטברויות של כעסים. נראה בעזרת השם איך עושים את זה. נקודת היסוד, חשוב שאדם שמבטר, שידע שהוא כן מצפה את הגמול. וגם האדם שמבטרים למענו, גם הוא צריך לזכור שמבטרים, אבל לא פעם ישנה ציפייה את הגמול. אני לא אומר שבני אדם צריכים לחיות סמוד לפנקס ולרשום כל אחד את הטובה שהוא עשה או את הטובה שהוא קיבל, כי בחיי השגרה, בני הזוג במערכת הנישואים, במערכת נישואים בריאה, מרגישים טוב כל אחד במשבצת שלו, בתפקיד שלו. זה לא נקרא שהם ותרים בלי לקבל תגמול, אלא שניהם חיים בתוך מערכת ששניהם מקבלים ממנה. חזל אומרים, הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. אחת הסיבות לכך היא כמו שרשי אומר, להגדיל את החיבה בין הנותן לבין המקבל. המקבל יעריך יותר את הנותן. נכון, נהדר לתת מתנות בסתר, בצנעה, אבל זה לכאורה יותר שייך בתוך מערכות זמניות, כמו אנשים שנפגשים לפרק זמן קצר. אבל אנשים שנפגשים לפרק זמן ארוך, ויש להם מערכת משותפת שנמשכת הרבה זמן, חשוב שינהלו חיים שיודעים, למסגרת חיים שיודעת לנהל פשרות בצורה טובה ויעילה. פשרה היא מעין סיכון, אבל מחושב. כלומר, אני יודע שאני הולך לוותר, אבל גם אני משער שאני אצליח. אני אצליח להתמיד בוויתור, כיוון שאני גם אקבל תגמול. ובעיקר להתמודד בקור רוח עם הוויתור, לא ממקום של כעסים, הצטברויות. ואם לפעמים אנחנו פוגשים בן או בת זוג עקשן, זה לא תמיד בגלל נטייה מולדת, לא תמיד כך הוא חונך בביתו, אלא יכול להיות שהוא ויתר יותר מדי. הוא ראה שהוא כל פעם מתאכזב מחדש, ואז מהמקום הזה הוא מרגיש שהוא כבר לא מספיק מוערך. ולפעמים הוא מרגיש מאוים, שאם הוא יוותר, אז זה לא ישתלם בכלל. לכן הוא כל כך עקשן בדעתו. העקשנות היא בגלל עודף ויתורים לא נכונים ופשרות לא יעילות. ברור, מדי פעם אנחנו מוותרים, לא על כל דבר גם מדברים, לפעמים פשוט מוותרים ולא מספרים. יחד עם זאת, אם זה קורה יותר מדי פעמים, זו לא חוכמה. ובסוף, גם לא תצא תוצאה ערכית, אלא הפוך, כעס, תסכול, ולפעמים האדם יפתח יותר ויותר את מידת העקשנות. כי ריבוי גמישות וויתורים בצורה לא חכמה, מולידים את תכונת העקשנות וחוסר הגמישות. וזה נראה או נשמע דבר והיפוכו, אבל זה מה שיוצר אצל האדם. כי אדם שמבטר יותר מדי, בסוף הוא נהפך אדם עקשן יותר מדי. כי הוא מבטר בי לקבל תגמול, והוויתור אצלו במוח מתקשר עם תחושה קשה מדי, לא נעימה מדי. מחקרים בתחום הוויתורים הראו שזוגות שוויתרו הרבה בשלוש השנים הראשונות הרגישו נהדר בתוך מערכת הנישואים שלהם. אבל בני זוג שוויתרו יותר מדי אחרי השלוש שנים הרגישו יותר תחושות שליליות מאשר תחושות חיוביות. חשוב שבני אדם ידעו שלא נכון, לא יעיל להתפשר אם אנחנו מצפים שכל הזמן יחזירו לנו מבלי שדיברנו על כך. זה נכון שאנחנו לפעמים מנהלים מערכת של תן וכך, אבל לא בצורה הבוטה של הדברים, שעל כל נתינה רוצים קבלה או על כל מה שקיבלנו אנחנו מחויבים לתת. אבל כן צריך להגיע לתיאום ציפיות. חשוב שאם מוותרים, אז בסוף גם שלא נגיע לכעס. אם אנחנו יודעים שניכנס למעגל של ויתורים בסוף, לא נוכל להרגיע את עצמנו. לדוגמה, הבעל החליט שהוא הולך להורים של אשתו, והוא לא מוצא את עצמו שם, והוא גם יודע שהוא לא יצליח למצוא זמן לעצמו, הוא לא יצליח למצוא פינה לעצמו, לשלווה, להרגיש טוב, אז זה יכול להיות ויתור גדול מדי, שבני הזוג שניהם הולכים לשלם על זה מחיר גדול מדי. שניהם יחד צריכים לראות איך הם מנהלים את הפשרה הזו. גם לא כדאי ויעיל שבני אדם יתפשרו על הערכים שלהם, או על הבריאות שלהם. איך נזה אם אנחנו מתפשרים בצורה נכונה או לא? כשאדם אומר לעצמו, אני אבטר ואני מאמין שהצד השני יבין לבד שהוא צריך להחזיר לי. אם רע בסגנון הזה, שאדם אומר לעצמו, אני אבטר, אני מאמין שהצד השני לבד יבין שהוא עוד יתגמל אותי, זוהי כנראה יותר אשליה מאשר הבנה. זה כנראה דבר שלא הולך להיות. זהו ויתור לא נכון. אני לא אומר בצורה גורפת, אבל בהרבה מדי מקרים, שאדם אומר אני אתגמש מבלי לדבר על הדברים, זה קצת כמו שבני אדם עושים חוזה בכתב, ועל פי אומרים גם נעשה עוד דברים נוספים, א', ב', ג', אחרי שהדברים נכתבו, לאחר מכן, הצד שאמר שייתן עוד א', ב', ג', לא תמיד הוא יעשה, זהו. זה כבר נעשה, כבר חתמנו על החוזה. אני לא אומר שזה נכון לעשות דבר כזה, אני כן אומר שבהרבה מקרים זוהי המציאות. ולכן, האדם שאומר לעצמו, בזמן שהוא מוותר, שהוא מצפה שהצד השני יבין לבד, כנראה שזה ויתור לא יעיל. לשני בני הזו, גם האדם מוותר לו, יקבל מה שהוא רוצה. גם האדם שמוותרים למענו, כנראה לא עתיד לתת את מה שמצפים ממנו. לא בגלל רוע לב, בגלל שהוא לא תמיד מספיק מודע למה שהוא צריך לתת. כמה לתת? איך לתת? זה נקרא ויתור לא נכון. ויתור לא יעיל. נכון, ישנה ציפייה שבן או בת הזוג יבינו לבד מה הצד השני רוצה. זו ציפייה, אבל לא תמיד מתממשת. אנחנו נצא להפסקה קטנה של פרסומות, ובעזרת השם מיד לאחר מכן אנחנו נמשיך עם הנושא של פשרות, איך אנחנו מגיעים לפשרות נכונות, טובות, נקודה אחת. וגם נחזור אליכם המאזינים, אל השאלות שלכם שקשורות לנפש האדם, אל האורות או אל חיי המשפחה. יוצאים להפסקה, ובעזרת השם, תוך כמה דקות חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
חזרנו אליכם וחזרנו לנושא הפשרות. אז איך כן בני זוג יכולים להגיע לפשרות? דיברנו על איך אנחנו נמנעים מפשרות לא יעילות, לא בריאות, בצורה לא נכונה. אז מה היא כן ההתנהלות הנכונה? התשובה היא, קודם כל, בני זוג צריכים גם להגדיר לעצמם מה הם נותנים ומה הם רוצים לקבל. ברגע שבני הזוג מדברים על הצרכים שלהם, הם לא משאירים את זה בגדר האבסטרקטי, המופשט. הם קודם כל עם עצמם, כשהם מדברים על זה, הם גם רואים כמה הדברים ריאליים ומציאותיים. כשנה לא פעם נטייה באדם, לפעמים שורשה בתת מודע שלו, האדם אומר לעצמו, אני מצפה שהאחר יבין אותי מבלי שאני עצמי יביע. אני עכשיו מוכן לדוגמה לוותר ולהוסיף עוד כמה תפקידים בבית. אני מצפה שהצד השני יבין לבד ויחזיר לי. זה שאני לא מדבר על זה ואני מצפה לקבל תגובה, למה זה קורה? מה השורש לזה? לא פעם השורש הזה נמצא אי שם בשורשי הילדות של האדם. האדם, כשהוא הילד קטן, בעיקר בשלבים שהוא עדיין לא היה מדבר, הוא היה בוכה, וכך הדמות הסמכותית, אמא, אבא, כל דמות אחרת, הדמות הזו הייתה מבינה אותו, הייתה נותנת לו מה שהוא רוצה, מבלי שהוא ביקש. וכך נוצר איזשהו מנגנון, אמנם ילדותי, אבל מנגנון שאומר, אני לא צריך תמיד להביע את עצמי. אני יתקשר, לפעמים זה הידי בכי, צעקות, צורה זו או אחרת, ואני אקבל מבלי שאני אביע את עצמי. איזשהו מימד ילדותי אצל האדם, כשהוא בילדות, אז אין ברירה, הרי הוא לא יכול לדבר, הוא יכול רק לבכות. אבל כשהוא מבוגר, והוא עדיין ממשיך עם אותה התנהלות, יש בו לא פעם איזשהו מימד ילדותי שעדיין משפיע עליו. מימד שאומר, יבינו אותי גם מבלי שאני אדבר. יבינו אותי גם מבלי שאני אגדיר במדויק מה אני מצפה לקבל בחזרם. האדם הזה, מעין נאיביות, סובל ממנה. מהי הנאיביות? אני מצפה לקבל, מבלי שאני לגמרי מגדיר דברים. מעין ציפייה שאנשים יקראו את המחשבות שלי. האדם הזה, הוא גם מאוד מצדיק את התהליך הזה. אני עכשיו מתאר את זה בצורה קצת קיצונית, אבל האדם הזה, אם הוא היה נמצא כאן, הוא היה אומר, אבל ברור, הרי אנחנו כבר חיים 20 שנה ביחד, 30 שנה ביחד, מה הוא לא מכיר, מה היא לא מכירה, מה הם לא מבינים. התשובה היא, יכול להיות שבמהלך 20 שנה, הבעל, הוא עושה משהו למען הבית, הרבה מעבר למה שהוא יכול, ובכל זאת הוא עושה את זה. הוא מצפה עכשיו לקבל בחזרה. למה הוא לא מקבל בחזרה? הוא אומר לעצמו, הוא סתם אנוכיות, חוסר אכפתיות של הצד השני, לכן אני לא מקבל. זה לא תמיד נכון. זה לא בגלל חוסר אכפתיות, זה לא בגלל חוסר רגישות. מאוד יכול להיות שאני הבעל, אם אני הבעל, אני עכשיו במהלך החיים הרגלתי את הצד השני, שאני לדוגמה אעשה יותר תפקידים בבית, מבלי שאני אקבל תגמול. אני הרגלתי את הצד השני. אפשר לראות את זה מעין חוזה. חוזה זוגי. אמנם הוא סמוי, לא דיברנו עליו, אבל זה מעין חוזה זוגי. החלטנו בינינו, מבלי שדיברנו. שגרת החיים היא זו שדיברה ואמרה, אני מצפה ולא חייב לקבל. וכך, נתתי מעצמי, ציפיתי לקבל, לא קיבלתי, עבר יום אחד. נתתי מעצמי, ציפיתי לקבל, עבר יום שני, עבר יום שלישי, שבוע, חודש, חודשיים. כמה שיעבור יותר זמן, ואני אמשיך לצפות, אני פחות עתיד לקבל. למה? כי אני מרגיל את הצד השני. אני מרגיל את הצד השני שכנראה התגמול שאני רוצה הוא חשוב, אבל לא כל כך. זה לא אומר שהצד השני הוא פועל מרוע לב. זה כן אומר שהוא פועל מחוסר שימת לב. זה לא רוע לב, זה רק חוסר שימת לב. רק אני יודע כמה אני רוצה מה שאני רוצה. אף אחד לא יכול להרגיש אותי ולתת לי בדיוק מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, במינון שאני רוצה, בזמנים שאני רוצה. לכן, לא פעם הציפייה שיבינו אותי, מבלי שאני אסביר את עצמי, שיתגמלו אותי, מבלי שהגדרתי מהו התגמול, זוהי מעין תופעה ילדותית שעדיין נשארת אצל האדם הבוגר. לכן חשוב שאדם, כל פרק זמן, שבוע, שבועיים, חודש, כל אחד לפי מערכת המשפחה שלו, יגדיר לעצמו. אני מרגיש שאני אתן מעצמי יותר מדי באלף בית. פה הייתי רוצה לקבל יותר תגמול. או, אם הוא לא מרגיש ככה, זה יכול להיות נהדר. אבל האדם הזה צריך לשים לב לעצמו. רק הוא יכול לדעת. וגם רק הוא יכול לדעת מה הוא מצפה לקבל בחזרה. לא להשאיר את זה בעולם מופשט. אולי לאנשים מסוימים הדברים נשמעים פשוטים, אבל מי שחי בסגנון הזה מבין מצוין מה שאני אומר. איך שאותם אנשים נשארים בהימד של, מה, הוא לא אמור להבין לבד, אבל למה אני צריכה להגיד לו? זה דבר ברור, כל אחד יודע את זה, מה הוא לא יודע, מה היא לא יודעת. האמרות האלה, זה אותן אמרות שבהן לפעמים ישנו פחד. אצל האדם שאמור להביע את הרצונות שלו, הוא מפחד להביע אותם. לכן, איך הוא מצדיק את הפחד שלו? הוא מצדיק את הפחד שלו, ידי כך שבמקום לומר, כן, אני מפחד ואני לא מספיק עומד על שלי, כי אני מפחד, אולי אני אגיד מה אני רוצה ולא ייתנו לי מה שאני רוצה. הוא מפחד. היות שהוא מפחד להתמודד מול המציאות הזו, אז הוא משלה את עצמו. האשליה היא, מה ברור? ברור שהצד השני יודע מה אני אמור לקבל בחזרה. ברור שהצד השני אמור להבין אותי. ברור שהצד השני יעשה מה שהרי כולם עושים. אבל זוהי ציפייה ילדותית. אדם צריך לדבר על הצרכים שלו. אני לא אומר כל יום, כל רגע, אבל ידבר. ברגע שהוא מדבר ואומר מה הוא מצפה, אז יש שיקוי שתהיה התנהלות יותר בריאה. כשאנחנו מדברים על לדבר, אנחנו מתכוונים לומר שבני הזוג מדברים אחד עם השני, אבל לא עם מקום של האשמה, לא עם מקום של ביקורות, עם מקום של כל אחד מביע מה הצורך שלו. אני הייתי רוצה, הייתי מצפה, חשוב לי מאוד שיהיה. אלה הן סגנונות של פתיחה שבה האדם מביע את הצורך שלו, מבלי שהוא אומר, אבל איך אתה לא חשבת עליי? או, מה חשבת שיהיה? אלה הן סגנונות של אמרות שיש בהן ביקורת. ברגע שאדם מביע את הצורך ומדבר על עצמו, זה יותר צורך שהצד השני יותר קל לשמוע. ברגע שהוא מאשים את האחר, הצד השני יותר יתגונן. ואז מהמקום הזה, בני הזוג יכולים להתחיל לדבר על הפשרה ביניהם. נסיים את נושא הפשרה על ידי כך שנאמר, שאם בני הזוג נמצאים באיזשהו תהליך שהם צריכים להתפשר, לא פעם בני הזוג מצפים למצוא את הפתרון האידיאלי. פתרון שהוא 100% מתאים כאן ועכשיו לבעיה הנוכחית. לא פעם שבני זוג מגיעים לייעוץ. אומרים ליועץ, הנה הגענו עם בעיה כזו, האישה רוצה לגור כאן, אבל רוצה לגור כאן, מה צריך לעשות? האם הבא, האם היועץ יכול לפתור ברגע אחד את הבעיה הזו? זה לא ייתכן, אין דבר כזה. מה כן הוא יכול לעשות? הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לעזור להם להתחיל תהליך. מה זאת אומרת תהליך? לבני זוג שישנה בעיה או בעיות, בשביל להגיע לפשרה, אחד מהדברים שחשוב מאוד לעשות, זה להגיע את תהליך של התחלת מציאת פשרות בצורה הדרגתית, ברמה של 10% שיפור. לא לחפש עכשיו את 100% שיפור. לדוגמה, שני בני הזוג עכשיו ישנה בעיה עם חינוך הילדים. האישה אומרת צריך יותר חום ואהבה, הבעל אומר יותר משמע, יותר גבולות. עכשיו זה ויכוח שחוזר עצמו יום יום. הם לא ימצאו עכשיו את הפתרון האידיאלי, לא שלו ולא שלה. לא יהיה פתרון מושלם, לא עכשיו. הם כן יכולים, כל אחד מהם לרשום 5 פתרונות. הבעל רושם 5 פתרונות, האישה רושמת 5 פתרונות. כל אחד רושם לעצמו, מקדישים איזה 3-4-5 דקות. לאחר מכן, עוברים יחד על הפתרונות. מתוך הפתרונות האלה מחפשים פתרון אחד. הוא מתאים לדוגמה, מ-1 עד 10, הוא מתאים לדוגמה ברמה של 4. הוא לא הכי מתאים, הוא לא הכי טוב, אבל זה הכי טוב שמצאו מתוך כל 10 האלה. הם לוקחים את הפתרון הזה, ומנסים אותו במשך שבוע. לא יותר משבוע, לא מתחייבים לפתרון אחד יותר משבוע. אבל העיקר תתחיל התנועה. שבוע אחד והם יתחילו לראות איך הם זזים צעד אחרי צעד. רק להתחיל תהליך. שבוע לאחר מכן יחפשו פתרון נוסף. וכך הם יהיו בתהליך של ניסוי ותהייה. לא לחפש פתרון עכשיו, כי אין פתרון קסם, יש תהליך קסום. אין פתרון קסם בבעיות מצטברות, בטח לא כשמדובר על בעיות לאורך שנים. אם הבעיות הם נתהוו בתהליך הדרגתי, גם הפתרון שלהם יהיה בתהליך הדרגתי. התהליך ההדרגתי יהיה למצוא פתרון עכשיו שהוא לא מתאים ברמה של 100%, הוא מתאים ברמה של 20%, 30%, 40% לכל היותר. וזה גם טוב, התחלה טובה. מתחילים זה שבוע אחד. לאחר מכן מנסים פתרון אחר. מנסים אותו עוד שבוע. וכך בני הזוג מתרגלים לגמישות מחשבתית. ברגע שהם מתרגלים לאותה גמישות בהדרגתיות, הם עוברים תהליך של ניסוי ותהייה יחד. הם יוצרים תהליך של שותפות יחד. אין צודק וטועה, אין צודקת וטועה, יש שותפים. ברגע שהם שותפים, שניהם יחד חווים את התהליך. נכון שתמיד יכול הבעל או האישה להגיד, כן, אבל הפתרון כל כך ברור לי ופשוט לי. נכון, יכול להיות שהוא פשוט לא, פשוט לא. יחד עם זאת, הוא לא פשוט לשותפות, הוא פשוט לא. לא, לא לא, ביחד של שניהם. ולכן חשוב ששני בני הזוג יתחילו תהליכים בשותפות. יותר מכך, אפילו מדוגמה, הפתרון של הבעל הוא הפתרון הכי טוב שישנו, או הפתרון של האישה הוא הפתרון נהדר. מהצד היינו אומרים, וזה הפתרון הכי טוב שיש. בכל זאת, לא פעם הייתי ממליץ לשני בני הזוג תתחילו תהליך של יחד. לחפש את הפתרון. היום נעשה את הפתרון הזה, שבוע הבא את הפתרון הזה, שבוע לאחר מכן את הפתרון הזה. עדיף שיגיעו ביחד אל הפתרון, ולא שיהיה איזה אחד משני בני הזוג שינחיד את הפתרון משם למעלה. והאדם השני, הצד השני, צריך לשמוע את הפתרון, כמו היינו אומרים, להיכנע ולקבל את הדברים איך שהם. כי כך אנחנו יוצרים מערכת של אחד עליון, אחד תחתון. אין כאן מערכת שווה של שני בני זוג שמרגישים שהם שותפים בתוך המערכת. וכך, שני בני הזוג יכולים להתחיל להגיע את תהליך של פשרה. כעבור חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, הם ניהלו את הפשרות שלהם, והם הגיעו למקום של יותר שותפות. הם פחות מרגישים תסכול, הם פחות מרגישים צבירה, הם פחות מצפים לקבל מבלי שהם מדברים, אלא הם יוצרים תהליך הדרגתי בריא של שותפות. מהמקום הזה יש יותר סיכוי שהם כל הזמן במגמה ישתפרו, והדגש על המילה מגמה. כי כמו שאמרנו, בני זוג מחפשים לא פעם, לא תמיד אבל לא פעם, פתרון כאן ועכשיו. ולמה מחפשים פתרון כאן ועכשיו? בגלל שכבר 15 שנה הם סובלים מזה, 20 שנה זה כבר קשה להם. ולכן, לפעמים הם מחפשים את הפתרון, זהו, די, כבר אי אפשר, מה הפתרון שמתאים עכשיו למציאות הקשה הזו? אבל אין פתרון כאן ועכשיו. הפתרון הוא התהליך, הפתרון הוא לא הפתרון. הפתרון הוא התהליך שהם מתחילים יחד, ניסוי ותהייה. כך הם מגיעים תוך חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, בהדרגתיות, אל המקום המשותף בו שניהם מרגישים טוב. כמו שאמרנו, יכול להיות שאחד מבני הזוג יאמר, כן, אבל אני בטוח כל כך הפתרון שלי. כן, יכול להיות בטוח הפתרון שלו, ויכול להיות שכל האנשים סביבו יגידו, אתה צודק, זה הפתרון הכי טוב שישנו. זה הפתרון הכי טוב שישנו, אבל לא למערכת הזו של השותפות בין שניהם, כיוון שהם במתח. יכול להיות שהאישה עכשיו לא יכולה לקבל עם בעלה את הפתרון הכל כך נהדר הזה, לא בגלל שיש חיסרון באינטליגנציה שלה, לא בגלל שהפתרון לא טוב, אלא בגלל שהשותפות היא במצב לא טוב. היות שבשלב הזה, אם היא תקבל ממנו את המסר שלו, היא תרגיש שהיא יותר מדי מושפלת, יותר מדי ויתרה כבר הרבה מאוד זמן, הוא יותר מדי חותך דברים עוד פעם ועוד פעם, ואז היא מרגישה שרגישית היא לא יכולה להכיל את הפתרון אפילו אם הוא כל כך הגיוני. כמובן שזה יכול גם כן הפוך. האישה היא כל כך בטוחה הפתרון שלה, אבל הבעל מרגיש שהוא צבר ויתר עוד פעם ועוד פעם. הוא מרגיש שיש התרחקות ואין שותפות, ולכן הוא לא יכול לקבל עכשיו עוד פעם את הפתרון הזה. אפילו שזה הפתרון הכי טוב שיש, אבל הוא לא בנוי לקבל פתרון, בכל אופן לא ממנה. ואז מגיעה המקרה הקיצוני, שבו האישה אומרת, רגע, אבל בעלי עכשיו מציע פתרון, כי הוא שמע אותו מאחד השכנים, או מאחד היועצים, אבל זה הפתרון שאני תמיד אמרתי. למה הוא מוכן לקבל את הפתרון מהם ולא ממני? הפוך גם כן. הבעל יגיד, אבל זה כבר אני 20 שנה מציע את הפתרון הזה, מה פתאום? קראת את זה בספר או במאמר, ועכשיו את מחליטה את הפתרון הזה? אני תמיד דיברתי על הפתרון הזה. נכון. למה אז לא מקבלים את זה אחד מהשני? בדיוק בגלל מה שתיארתי כעת. לא בגלל של בן הזוג שלא מוכן לקבל את הפתרון החכם, חסר באינטליגנציה. לא בגלל זה. בגלל שרגשית, הוא מרגיש נמוך מדי. הוא מרגיש בחוסר שותפות, ולכן הוא חש התנגדות לכל פתרון של הצד השני. ולכן לא יעזור לחפש את הפתרון האידיאלי. צריך לחפש את התהליך האידיאלי. יחד. כל אחד מציע את הרעיונות שלו, יחד מוצאים איזושהי דרך שהיא לא טובה ב-100%, 20%, 30%, וכך מנסים את זה שבוע, הידי שבוע, וכך הם בונים את מערכת השותפות של שניהם יחד בתוך מערכת הניסויים. נצא להפסקה, ומיד לאחר מכן, בעזרת השם, חוזרים אל השאלות שלכם בכל תחומי הנפש.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים לגעת בשאלות שלכם. שאלה שקיבלנו לגבי נער שמתקשה בהחלטות. האם ללמוד או להיות עם חברים? האם להיות בשבת, עם משפחה או בישיבה? בכל דבר הוא מתלבט יותר מדי. התשובה היא, יש פתגם יפה שאומר, אני לא יודע מה סוד ההצלחה, אבל אני יודע שסוד הכישלון הוא לנסות לרצות את כולם. לגבי נערים יש להם התלבטויות. הם בשלב שמתחילים להרגיש שאי אפשר להשיג הכל בחיים, זה חלק מהבגרות שלהם, זו חלק מההגדרה של בגרות שאדם יודע שהוא לא יכול להשיג הכל. זו אחת ההגדרות שהוא לא ישיג כל מה שהוא ירצה בחיים שלו. ואז המקום הזה הוא גם מתמקד רק במה שהוא כן יכול להשיג, כך הוא ימקד את עצמו בחיים שלו. לכן גם חשוב לא להתערב בהחלטות שלו. כי כמה שהוא יעשה יותר החלטות, כך הוא יהיה מאומן בהחלטות. הוא יבין את משמעות ההחלטה, שההחלטה זה להפסיד במקום אחד ולהרוויח במקום אחר. לכן חשוב שנתעניין בחיים שלו, שנדע מה קורה בחיים שלו, אבל ממקום של התעניינות, ממקום של שותפות, אבל לא עם מקום של התערבות. כמובן שחשוב להיות קשוב לילד בגיל הנעורים, למרות האינסטינקט המהיר שלנו להגיב ולהחליט בשבילו מה טוב לו, כי אנחנו כמובן רוצים להגן עליו. האינסטינקט הזה גם מלווה בהרגשה שאנחנו עושים טוב לילד, אבל למרות ההרגשה הזו אנחנו עושים רע לילד. הדברים נאמרים בהחלטיות. כשילד פוגע, כשהורה אומר בהחלטיות לילד שלו, אתה עושה כך, אתה עושה אחרת, ההורה מאוד מאוד החלטי, איך לא צריך להתנהג, או איך כן צריך להתנהג, ההחלטיות הזו היא במקום ההחלטיות של הילד. וכך ההורה, או הדמות הסמכותית, מבלי לשים לב, הוא נכנס אל תוך הנעליים של הנער שאמור להחליט. תעשה ככה, או אל תעשה ככה, או מה חשבת לעצמך? אלה אמרות שמנטרלות את יכולת ההחלטה של הילד. אפשר כן לשבת איתו, לשמוע ממנו את ניתוח ההחלטה, את התוצאות שיכולות להיות, אבל זה צריך בצורה עדינה. כלומר, לפעמים אנחנו ההורים, יש לנו נטייה לטובת החלטה מסוימת, אז אנחנו מעצימים את התוצאה השלילית של ההחלטה שמנוגדת להחלטה שנראית לנו ההחלטה הנכונה ביותר. ואנחנו גם מגמדים תוצאה של החלטה שלא נראית לנו נכונה, וכך מנסים לכוון את הילד. זה נקרא להתערב ביכולת של הילד להחליט החלטות. אני לא מדבר על החלטות שקשורות לנזק גופני, נפשי ורוחני, ששם לפעמים צריך להחליט חד וחלק בשביל הילד. אני מדבר על שגרת החיים ושגרת ההחלטות. אם בדוגמה הנער מתקשה בהחלטה, אפשר לשאול מה אני יכול לעזור לך, או האם תרצה לדבר על זה, או אולי אתה רוצה שנחשוב יחד על אפשרויות, או אולי יהיה לך יותר קל אם נבדוק יחד את האפשרויות. אולי נוח לך שתן לך דוגמה איך אני עושה החלטות, או אולי נוח לך שנספר לך איך אני בגיל שלך הייתי עושה החלטות. ותראה אתה לבד, האם הכיוון מסתדר או לא. אפשר לתת רגע, אפשר לפתח דו-שיח, אבל חשוב שבסוף הוא זה שיחליט. עוד נקודה שיכולה לעזור לו לשפר את ההחלטות שלו, שאנחנו ההורים נעשה מדי פעם, כאילו אנחנו מתייעצים עם הילד. מה דעתך על זה או על זה? למצוא כל מיני דברים שאפשר כאילו, כמו היינו אומרים, כאילו היינו מתייעצים עם הילד. דברים שבהם אני מתייעץ עם הילד, לדוגמה לצבוע קיר מסוים, ולא מפריע לי אם זה יהיה צבע כחול או ירוק. אני אביא דוגמה של ההורים, לדוגמה לא אכפת אם זה ככה או כך. אז אפשר להתייעץ עם הילד, ואז הוא רואה שההחלטה שלו היא זו שבסוף תבוא ידי ביטוי בשטח. או לדוגמה, הורים קנו רכב, אפשר לשאול את הילד, הייתה אפשרות בין א' לב', בסוף בחרנו ב-א', מה דעתך? להרגיל אותו, לחשוב על שני הצדדים, ובסוף אחרה, הייתה אפשרות כאן, הייתה אפשרות כאן, אנחנו בסוף החלטנו כך, מה אתה חושב? אבל חשוב לא לנטרל את יכולת הבחירה שלו. להיזהר מאמרות בסגנון של, זה ברור מה צריך להחליט, מה אתה לא יכול לחשוב? או כל אחד יודע מה צריך להחליט? או איך בכלל יכולת לחשוב אחרת? כל האמרות האלה ודומיהם, אלה אמרות שפוגעות ביכולת של הילד והנער לחסן את עצמו מול העולם שהוא מלא באפשרויות. ואחת התכונות שאנשים סובלים מנה היום, זה תחושת ההחלטיות. חסר להם את ההחלטיות הזו. ואין לך שמחה כהתרת הספקות, וזה חסר לאנשים. כל הזמן לא בטוחים, אולי עשיתי את הדבר הנכון, או לא עשיתי את הדבר הנכון, וזה פוגע בהם. לכן זו מתנה נהדרת שהורים יכולים לתת לנפש של הילד, לעזור לו להיות החלטי יותר, והראינו את הכלים איך אפשר לעשות דבר כזה. עוד שאלה. אדם שהוא אומר שהוא שופט מהר מדי בני אדם. הוא אומר, כך כותב, אני לא יודע למה, אבל אני רואה אדם, אני מרגיש שאני כבר יודע הכל עליו. אני כבר קובע מי הוא, מה הוא, כמה הוא שווה, וכך אני שופט אותו. האדם הזה במכתב שואל, למה הוא עושה דבר כזה? הוא מספר גם שמיד שמספרים לו על מישהו משהו, הוא בת אחת, אומר לעצמו, או, אז זה סוג אדם מסוים, זה עצלה, זה זריז, זה נחמד, זה גבוה וזה נמוך. הוא מגדיר מהר מדי בני אדם. למה זה? התשובה היא כי לבני אדם יש צורך לביטחון בחיים שלהם. אדם שחסר לו בתחושת הביטחון, זה אדם שמרגיש שהוא צריך לדעת הכל מראש. הוא רוצה לדעת להרגיש שהכל צפוי. לכן, המוח שלו זקוק להשלים את התמונה שהוא רואה אפילו מקצתה. הוא רואה קצת מהתמונה, אבל הוא חייב להשלים את כל התמונה כולה, כי הוא מרגיש פחד. הוא לא מכיר את כל התמונה כולה, הוא לא יודע מה את כל התמונה כולה, ולכן ברגע שהוא מקבל מידע, הוא מרגיש צורך להוסיף מידע ועובדות בשביל שהתמונה או המידע שהוא שומע לא תישאר אבסטרקטית, אלא הוא ישלים את התמונה כמה שיותר מהר. הוא מוסיף פרשנות, וכך הפרשנות שהוא מוסיף, פרשנות שלו, היא מרגיעה את הפחד ואת חוסר הביטחון. עוד שאלה. אדם שאוכל מאכלים שעושים אותו חולה, למרות שהוא יודע שזה לא טוב לו, למה הוא עושה דבר כזה? התשובה היא שלבני אדם, בדרך כלל יש מערכת של איזון בין כאב לבין תגמול. מערכת שאומרת כאן אפשר לעשות דברים למרות הכאב, מתי להפסיק? דוגמה, מאכלים. אבל לפעמים יש בני אדם שסובלים בחיים שלהם מהרבה מאוד תסכולים. לדוגמה, אנשים שיש להם תחושה שבגדול רע להם בחיים. יש להם יותר ציפייה שיהיה להם רע, משעמם, לא טוב בחיים, מאשר חוויות חיוביות בחיים. יש אנשים שקיים בבוקר מלאי מרץ ואנרגיה, אומרים לעצמם, מחר יום חדש. מחר עוצמה חדשה. מחר נעשה דברים חדשים. מקורים, מחר יום חדש. אבל יש אנשים שיודעים שהיום או מחר או מחרתיים לא יהיה משהו מעניין באופק. זה אנשים שיותר רע להם מאשר טוב להם בחיים. ואז מהמקום הזה הם מאבדים את האיזון בחיים בין תחושות רעות ותחושות טובות. מהמקום הזה הם יותר מתוסכלים מאשר מרגישים טוב. לכן הם חיים עם צורך מתמיד של לאכול שוב ושוב בשביל לפנק את עצמם. ולכן גם מעט תחושה רעה שהתאפקות זו תחושה שלפעמים קשה לאדם הזה לשאת. למה? כי יש לו רמה של סבל גבוהה מדי, והמכסה של יכולת סבל הסבל, לסבול את הסבל, המכסה הזו כבר נגמרה. מצד שני, אם יהיה והאדם הזה היה מרגיש יותר מסופק בחיים שלו, בגדול, הוא היה מרגיש יותר גאה ומסופק בחיים שלו, היו לו יותר תחושות חיוביות בחיים. לאדם הזה היה יותר קל לוותר על הנאות רגיעות בחיים. ולהתמקד בקו הכללי של החיים. בקו הכללי, כלומר, מה המטרות שלו, מה השאיפות שלו, מה הוא רוצה להגשים בחיי המשפחה, בחיי העבודה, ומה שקשור כמובן ליראת שמיים. ואז המקום הזה, הוא היה מרגיש פחות צורך כל הזמן למלא את החסך המצטבר שהוא מרגיש רע, מרגיש רע, מרגיש רע. לכן קודם כל כדאי לשים לב הנקודה הזו בחיים, לראות איפה אפשר לשפר תחום זה או תחום אחר בחיים. שזה אומר להשקיע בתחומים שאנחנו אוהבים בחיים, או תחומים שאנחנו יכולים לשפר בחיים. משפחה, תחביבים, מימוש המטרות, כל תחום. שבגדול האדם הזה, ברגע שהוא יהיה עם תחושה חיובית שלו כלפי עצמו, שלא כלפי החיים, יהיה לו קל יותר לשאת את אותם רגעים קטנים של הרגשות רעות שליליות, והוא לא יצטרך להתגבר עליהם, הידי שהוא מדחיק אותם, הידי שהוא מכניס משהו לפה. אלא, הוא פשוט יכול להתגבר על רגשות שליליות, שליליים, מכיוון שיש לו מספיק מכסה של רגשות חיוביים, לכן הוא יכול להתגבר על רגשות שליליים. אבל האדם שאין לו את המכסה של הרגשות החיוביים, ברגע שיש יותר מדי רגשות שליליים, זה שובר אותו. אדם שאין לו מכסה של רגשות חיוביים, גם אם יש קצת רגשות שליליים, גם את זה הוא לא יכול לשאת. ולכן הוא מרגיש טיפה רע, ובת אחת פונה לאכול משהו. לכן אחרי שאתה אוכל, אתה מרגיש רע מאוד עם עצמך. לא רק הזה שלא התגברת על האכילה, אלא גם הזה שבחיים שלך הגעת לכזו סיטואציה, שבגדול יש לך יותר תחושות שליליות מאשר חיוביות. זה תהליך שברגע שאדם מודע לזה, זה כבר יכול לעזור לו. עוד נקודה, חשוב שהאדם הזה ייצור לעצמו מטרות בחיים שלו. כל יום יעבוד על מטרה אחת, אפילו 20-30 דקות ביום. וכך בהדרגתיות, האדם הזה, הוא נמצא בתהליך שבו הוא יותר ויותר מרגיש שהוא מפתח את היכולות שלו. הוא מגשים את הכישרונות שלו. מהמקום הזה יש לו יותר הערכה כלפי עצמו, יותר רואה את העולם בצורה חיובית, ופחות צריך לברוח מהרגשות שליליים. תודה רבה ליוסי אייזנטל, לאשר גרייבר, לכם המאזינים. היו ברוכים.